בשורות גם כן לציבור בני התורה, איך הולך להיות בין הזמנים הבא?
איך הולך להיות הזמן הבא? זמן אלו, הולך יראו החגים, איפה נתפלל, מה יהיה בישיבות, לא פשוט, ואתה עם הרבה הרבה ניסיון של החצי שנה האחרונה, ונרחיב על זה עוד מעט. בוא נפתח בכותרות ונדבר.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, נדב ארבל, שלום, בוקר טוב נדב.
בוקר טוב לכם, וכן, בבית הזמן היא מתחיל, בשמחה רבה. נפתח אנחנו בכותרות. הבוקר יקבלו למעלה ממיליון ומאתיים משקי בית בישראל את המענקים מביטוח לאומי. עליהם החליטו ראש הממשלה נתניהו ושר האוצר קץ. במסגרת המענק תקבל כל משפחה 750 שקלים, ובעבור כל ילד מתחת לגיל 18 תקבל כל משפחה תוספת של 500 שקלים, עד הילד הרביעי 300 שקלים בעבור כל ילד נוסף. מאות בני אדם השתתפו אמש בהפגנות השמאל נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו. המשטרה פינתה בכוח יסוד מפגינים ועצרה 12. עצרת מחאה אחרת התקמה מול ביתה של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות בתל אביב, במחאה על החלטת שופטי העליון להתיר את ההפגנות מול בית ראש הממשלה גם לאחר השעה 11 בלילה. המשבר בקואליציה, שתי סוגיות מאיימות על שלמות הממשלה, העלאתו של חוק לקידום פסקת ההתגברות, המאפשר לכנסת לחוקק חוק שנפסל על ידי בגץ, בכחול לבן כבר מאיימים כי מי שיתומך בחוק הזה תומך בפירוק הממשלה. ודבר נוסף, כוונתו של שר האוצר קץ להביא היום לאישור הממשלה את התקציב החד שנתי בניגוד להסכמים כחול לבן. בצהל מעריכים כי הכוננות הגבוהה בצפון תימשך עוד זמן רב, מאז הריגת פי החיזבאללה בתקיפה המיוחסת לישראל, העלה צהל את הכוננות בגזרה הצפונית ואף סיכל ניסיון פיגוע של חיזבאללה בשבוע שעבר בהרדוב. במערכת הביטחון מדגישים כי אם חלילה ינסה חיזבאללה לפגוע בישראל, תגבה ממשלת לבנון מחיר כבד. סוף הזמן קריאת שמע בשעה 9:20, התחזית היום לא צפוי שינוי של ממש בטמפרטורות, והנה הצלחנו לסיים מהדורת חדשות בלי המילה קורונה. החזרה אליכם.
כן, תשמע, שברת סי.
כן.
תהיה בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב ושקט ורגוע ורק חדשות טובות. תודה לך, נדב. בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ' מועים, ישי נוימן איתנו הבוקר, איתי באולפן יהודה אבידן, מתחילים. שמונה ועוד שתי דקות, אז כאמור, למי שמצטרף אלינו עכשיו, איתי הבוקר יהודה אבידן. שלום, בוקר טוב שוב, יהודה.
בוקר טוב.
טוב, אז אנחנו אחרי חצי שנה לא פשוטה, והבוקר, ככה, אם מסתכלים על נתוני הקורונה, בחדשות לא שמענו מילה על כך, אז בואו, אנחנו נאמר, רואים איזושהי התמתנות, אולי בגלל סוף השבוע שהיה, אבל גם בגלל שמערכת החינוך יצא לה לחופשה.
חד משמעית. בעצם, הילדה בטח לא אנחנו נלך ונראה אותה עוד לאורך כל הזמן, הפסקת הלימודים בעצם בכל רחבי הארץ, והדבר הנוסף שכן נעשה במסגרת ההגבלות, ביטול האירועים, אולמות וכל הדברים האלה, זה בעצם יעשה...
אבל יש הפגנות, זה לא איזשהו מדגרה המונית?
זה דבר שהוא באמת, אני לא מצליח להבין.
כי אם מותר להתאסף בחוץ 15 אלף איש מול בית ראש הממשלה, מותר לנו 100 איש בחוץ בבית כנסת.
מסתבר שכנראה התחלואה היא פחות מעניינת את האנשים האלה שנותנים את האישורים לדברים האלה. אני לא מעריך שאם היה לנו, אתה יודע, אנחנו באים מהדרום, ואתה יודע, בדרום נופלים טילים, וזה גם מלחמה, וזה גם סוג של איזשהו מצב חירום, אני לא מאמין שמישהו היה נותן לעשות הפגנה של 15 אלף איש באזור אשדוד או באזור שדרות, כשיש טילים עפים, ביום, גם זכות ההפגנה לא הייתה עומדת. כאן אני לא יודע משום מה מישהו מנסה, ובסוף נזכור, מי שישלם את המחיר, זה שוב פעם יהיו החרדים. כי אני רוצה להזכיר שהגל השני התחיל לא מהחרדים,
ובסוף... כמו בערב קראתי ידיעות שהולכים לסגור את החרדים.
וכמובן שבסוף בסוף יהיה הכי קל לנסות להקות בנו, ואני חושב שהפעם, הם יצחילו, איך אמר גם זו, צריכים שהכל יבינו את הכל. אם מישהו רוצה באמת לעשות הגבלות, יצטרך להבין שאם התחלואה תתחיל כמו שהתחילה מהגימנסיה, ושאר מוזות החינוך ברחבי הארץ,
והגיע אלינו והגיע משם.
לחרדים, נכון, והגיע לחרדים, וכשזה מגיע אלינו לצערנו, זה מכה בנו הרבה יותר חזק, בגלל סוג החיים והאור החיים והצפיפות, אבל בסוף אנחנו מוקים בגלל ההפקרות של הצד השני. זה מה שיקרה גם הפעם.
אומר דבר חריף מאוד. כל התחלואה כאן לא מתחילה אצלנו, מתחילה אצל החילונים?
בגל השני, גם בגל הראשון דרך אגב, היא התחילה לא מאצלנו, ולהזכיר מכל ה...
אלה שהגיעו לארץ?
אלה שהגיעו לארץ.
גם אצלנו היו כאלה שהגיעו מארץ.
אתה יודע מה? הנה עוד אגדה אורבנית שאני רוצה פעם אחת להוריד לך אותה. היה קבוצה של חסידי חב"ד שהגיע, כולם חולים. אבל אתה יודע מה?
מהקבוצה.
נכון, אבל הם לא הגיעו לבתים. הם הגיעו ישר לבית מלון. הם הגיעו ישר למלון פרימה פלס, אני רוצה להזכיר לאנשים, שהם הגיעו לשם, היו שם כולם קבוצה ענקית, נכון, של חולים. אבל זה לא אנשים שהתנהגו במופקרות והלכו. לעומת זה, הקבוצות השניות שהגיעו מאודו, איטליה וכל המקומות האלה,
כל המטיילים שהם יראו לחזור
נכון,
הביתה.
הם הגיעו לרחבי הארץ, ושם זה התחיל. וכבר לא מדבר על כל ההסברה שלו הייתה. אבל בסוף בסוף צריכים לזכור שהתחלואה לא מגיעה מהמקומות שלנו, אבל אנחנו בסוף, כשזה מגיע אלינו, לצערנו זה מכה בנו הרבה יותר חזק.
איך ייראה חודש אלול בישיבות? איך נתפלל בבתי הכנסת בראש השנה ויום כיפור? שזה גם, זו גם שאלה, אתה יודע, זה לא שבת רגילה שעושים כמה מניינים אחד אחרי השני.
תראה בצלאל, אני רוצה לצאת רגע אחת ממה שאתה נמצא בו, אתה חי בשכונה חרדית, ואני חי בשכונה חילונית. אותי זה מטריד מאוד מאוד מאוד, בגלל, דווקא בגלל סוג האוכלוסייה. החרדים ימשיכו להתפלל בכל דרך, בכל מצב. דווקא המסורתיים, דווקא האנשים שלא מרבים להגיע, ובחגים כן מרבים להגיע, אם אנחנו לא ניתן פתרונות שאנשים יוכלו לבוא ולהתפלל.
תן פתרון.
שנייה, אם לא נמצא את הפתרונות שאנשים יוכלו לבוא ולהתפלל ולמצוא את הדרך, ואם ימשיכו עם ההגבלות הלא הגיוניות, כלומר, שבית כנסת שמכיל 2,000 מקומות מותר 19 אנשים, ובית כנסת שמכיל 100 מקומות מותר 19 אנשים, הדברים לא יחזיקו מעמד. ובסוף מישהו צריך לתת את הפתרונות. ולכן אני חושב שיש דברים שהם, איך אומרים, זכות ההפגנה? אם לא תהיה ברירה, אנחנו נצטרך להפגין בפעמיים של ראש שנה ובכיפור, הפגנות המוניות, עם כל כמו בלפור בדיוק. בכל מקום אנחנו נעשה הפגנות.
למה לחכות לראש שנה? בואו נעשה את זה היום כבר. נעשה הפגנות המוניות בצורה של תפילה. או ההפך, תפילה בצורה של הפגנה המונית.
אני כבר יודע על הפגנה, אני כבר יודע על הפגנה שמתארגנת בערב ראש חודש אלול ברחבת הכותל.
אבל שם יותר קשה, שם יש לך מקום, זה מקום עם הבטחה, עם שוטרים, אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה.
אם לא הבנת אותי, אני אומר, פתיחת הסליחות, זה הפגנה אחת שצריכה להיות בכל אירוע כזה. אין דבר כזה שימשיכו לתת אפשרות להפגין בתל אביב ובאלפור.
וקניונים.
בכל מקומות אלה, וקניונים באלפים, וכשזה מגיע לבית כנסת, זה לא יהיה אסור. אנחנו צריכים להפוך את הדיסקט ולהתחיל להפגין. אין להפגין לבורא עולם שאנחנו רוצים.
במניינים שיש עכשיו בחוץ, הרי ההפגנות אין באמת הדבקות המוניות, כי נמצאים באוויר הפתוח, וגם בבתי הכנסת שעכשיו נמצאים בחצרות, גם אם יהיו שם 50 איש, ראינו את זה גם בגל הראשון וגם עכשיו, אתה לא רואה שאתה לא שומע משם הדבקות, אנשים עם ריחוק, זה מקום מרווח. מראש אני לא מבין למה הגבילו אותנו ל-20 אנשים.
אין היגיון.
ועזוב, אין בית כנסת אחד שעומד ב-10 אנשים.
אין היגיון, כמו שאין היגיון בהרבה דברים של ההגבלות. עכשיו תשמע, אני שומע שפרופסור גמזו, וזה חלק מה שמתכוון כרגע.
הפרויקטור החדש.
נכון, להתחיל לתת המון סמכויות לרשויות המקומיות. רשויות מקומיות, התפקיד שלהם, הם לא רק להוציא פקחים ולעשות, לתת דוחות. רשויות מקומיות צריכות לתת פתרונות גם לבית הכנסת, כלומר, לממן שרחות. שרחות לאנשים בבית הכנסת שיכולו להתפלל ברחבות. אין לאנשים שרחות, קשה מאוד בחום הזה להתפלל, אבל אם יעמידו את האמצעים לאנשים, וזה חלק מהעניין, יעמדו את האמצעים, שחות בחוץ, מעבררים בחוץ, אנשים יוכלו להתפלל בחוץ.
אתה מדבר על פרויקט ענק, תחשוב כל עירייה.
לא, לא, אני אומר לך
שזה... עירייה גדולה כמו ירושלים,
נכון,
בני ברק.
נכון, נכון.
בכמות האנשים, אתה יודע מה המשמעות? זה להקים בתי כנסת.
זה להקים, לא, זה הרבה יותר קל, זה להקים שחות, לתת ברזנטים, לתת מעבררים, שאנשים יוכלו להתפלל בחוץ.
מי תקצב את כל זה?
מי שמתקצב היום את עשרות מיליארדים, תראה, יש אפשרות אחרת. שיהיה הדבקות.
ילכו למלוניות,
שנייה, שנייה, מלוניות, לא, 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 הפרויקט החדש של הפרויקטור גמזו, זה לא יכול להיות אחרת. זה להכניס פיקוד העורף לכל שכונה, לתת אוכל, לתת משאבים, שזה יעלה לא פחות כסף.
הרבה, הרבה יותר.
הרבה יותר, ולכן אני אומר, אם רוצים לתת מהקופסה, בואו נצא מהקופסה על הכל ביחד. ולזה אנחנו נהיה גם רעיון על הישיבות, שאני אמרתי אותו אצל עמיתך, אבי מימרן, לפני כשבוע וחצי. אני חושב שגם לישיבות הגדולות יש אפשר למצוא פתרונות.
קמפוסים.
נכון, המדינה היום מממנת בפיצויים.
תראה, אנחנו כבר במצב שחלק גדול מהקפסולות, הבחורים נדבקו, חלק, לא הכל, בישיבות אחרות הרבה מאוד נדבקו, רק ביום שישי שמענו על עוד ישיבה עם 70 לפחות שנדבקו.
נכון.
זה בטח ייגמר באיזה
מאה ממש. יש כמה ישיבות שאנחנו כבר מיום חמישי, אף הפי שאני כבר לא קשור
כלומר, הם קיבלו קמפ מקסים במלוניות.
השר דרעי ביקש, שלח לי שאני כן אטפל בנושא הזה, וכבר התחלנו להוציא ביום שישי ואתמול בלילה והיום.
יהודה אבידן מכריז כאן על חזרתו להזירה.
לא, 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 כשזה מדובר בבני תורה וישיבות, אין, אין חשבונות כאן שזה התפקיד שלי, לא תפקיד שלי. אני כן בעצה, אני לא מטפל בזה משהו, מה שנקרא, כמו שהייתי אז, אבל כן, לפחות לכוון את פיקוד העורף.
לנצל את קשריך עם
לכוון את פיקוד העורף, והישיבות האלה יפונו. אבל צריכים לזכור שכבר היום, עוד פעם, כבר אנחנו עכשיו, זה סתם טיפול טכני, מה שנקרא.
פינצטה גם כן, ישיבה אחרי ישיבה.
אבל היום המדינה מספסדת כל מיני גופים שלא עובדים. אכסניית נוער שסגורה עקב המצב מקבלת פיצוי.
כמו כל עסק.
נכון, במקום לתת פיצוי, המדינה צריכה לזכור את כל האכסניות נוער האלה, את כל הקמפוסים האלה הריקים במדינה היום, האכסניות נוער, בתי הערכה.
ולשים שם ישיבות.
פשוט ככה, כן. פשוט לשים ישיבות. יש לנו, אנחנו נרוויח מזה פעמיים. א', יש לנו עד סוכות. ב', אם חלילה יש הדבקה, אלה מקומות שיכולות בהחלט להכלס בתוכם חולים ומבודדים ולהשאיר אותם במקום.
אבל תשאיר אותם בישיבות, גם אם יש לך מצב כזה.
כן,
רוב הישיבות סגורות אני... במתחמים פנימיה, שישארו שם אלה שנדבקו.
אתה צודק שזה מדובר במקום כמו אבל... למשל עטרת שלמה, שזה קמפוס אחד ענק, שהישיבה...
רוב הישיבות לא, ככה. בית מתתיהו הגענו למצב ששמע דירות, אבל חלק גדול מהישיבות... עזוב ישיבת מיר בירושלים.
ועזוב את ישיבת פונוביץ', ואני אתן לך עוד עשרות ישיבות כאלה. ישנם המון ישיבות, גם את מתתיהו וגם פונוביץ' וגם מיר, אלה מקומות שהישיבה והקמפוסים של המגורים לא נמצאים באותו מקום. אלה מקומות שצריכים להצלם פתרונות.
לא תהיו אותם לקמפוסים.
כמובן שמקום שיש לו פתרון לדבר הזה, ודאי שיכול להישאר בישיבה. אלה מקומות שאין להם את הפתרונות, המדינה צריכה להכניס את היד לכיס, ואני קורא מכאן, ובטח אנחנו נראה נתכף איזה חבר כנסת אחד או שתיים, וזה המטרה שלנו, שתחילו לעבוד על הנושא הזה, שעולם התורה ייראה אחרת בראש חודש אלול.
טוב, מאזינים שרוצים להגיב לנו על דברים שנאמרים כאן, יכולים באתר, באפליקציה וגם בוואטסאפ של קולך, 055-333-9393, 055-333-9393, ונתאמץ בעזרת השם גם להתייחס. מיד יהיה איתנו המוען הראשון גם סביב הנושא הזה, אבל מילה אחת על הפוליטיקה, יהודה. נתניהו יפרוש בעוד שנה וחצי? נתניהו יביא אותנו לבחירות בעוד חודש?
אני חושב שבחירות לא יהיה. אני חושב שמי שגם קח את זה פסקת ההתגברות שהולכת לעלות השבוע, שדרך אגב בלי שום קשר, אסור להסכים לה. מהסיבה?
לפסקת ההתגברות?
נכון, מהסיבה שאם אתה רוצה תביא אותה אתה כקואליציה. לא האופוזיציה מכתיבה לנו את הסדר יום. ועם כל הכבוד לימינה, שזה חוק שהם יודעים שזה חשוב לנו, וזה חשוב לכל הימין.
אז צריך לתמוך בזה אבל.
לא.
כי זה התרלה?
אתה רוצה, תביא את זה אתה.
מי יביא את זה? מי יביא את זה? 10 שנים נתניהו לא הביא את זה, אף אחד לא הביא את זה. למה עכשיו יביאו את זה?
אם אתה חושב שאתה יכול להעביר את החוק הזה, תעביר אותו אתה. אם אתה חושב שאתה לא יכול להעביר את החוק הזה, בלי משחקים. אין דבר כזה שאנחנו ניתן שהאופוזיציה תכתיב את הסדר יום של הקואליציה. זה פירוק קואל... זה פירוק
שכל... אבל יש דברים שגם האופוזיציה לפעמים צודקת.
אתה יודע מה...
מחר האופוזיציה תוביל מהלך לתת 1,000,000 שקל לכל אזרח. 100 שקל לכל אזרח.
בוודאי שלא האופוזיציה צריכה להביא את זה. אין דבר כזה.
אם היא תביא, צריך לתמוך.
השכל לא נמצא שם.
ברור שהם שם בשביל להטריל.
לא, אבל בשביל להטריל, לא. אתה לא משחק את המשחק שאם אתה נמצא בקואליציה, במיוחד כזאת רחבה, שלמעלה מ-70, אתה לא נותן להטריל אותך דרך האופוזיציה. אתה רוצה, אתה יכול להתנהג בצורה אחרת. תביא את זה אתה ותתמוך. מי שמביא חוקים כאלה מהאופוזיציה, אסור לתמוך.
טוב, בוא נחזור לקורונה, ואיתנו עכשיו המשנה למנכ״ל משרד הבריאות, הפרופסור איתמר גרוטו. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב בצלאל, ובוקר טוב יהודה, בוקר טוב למאזינים גם.
בוקר טוב גרוטו.
טוב, אנחנו בתוך ככה סוג של מה שנראה כדעיכה במספרים, זה מה, מערכת החינוך שיצא לחופש, סוף השבוע כמו סוף שבוע שעבר, התייצבות, התמתנות, איך היית מגדיר את זה?
א', אני רוצה לומר שההתמתנות עדיין תלויה בזה שבמספר הבדיקות, ואנחנו ראינו שבסוף השבוע... אחרון, כמו כל שבוע, סוף שבוע אנחנו רואים ירידה במספר הבדיקות, כך שעדיין אי אפשר לסמוך עם זה, אז זה לגמרי, אבל חשוב לציין שגם מספר האחוז הבדיקות החיוביות יורד, ירד במידת מה, אז אני חושב...
ירד ביום שישי, אבל אתמול עלה שוב פעם, שבת עלה שוב, נדמה לי.
נכון, עלה שוב, אבל עדיין לא למספר שהיה לפני כן, אז אנחנו בהחלט חושבים שיש פה איזושהי התקדמות. ההשפעות העיקריות שאנחנו חושבים שקרו פה זה א', הנושא של ה... מגבלות שחלו בעצם לפני כ3 שבועות בכל נושא של האירועים וההתכנסויות. והדבר השני שאני חושב שלא פחות חשוב, היא העובדה שהציבור כיום יותר נענה לשימוש במסכות ושמירה על מרחק. בהחלט ההתנהגות של הציבור כאן...
תראה, סוף השבוע הנוכחי מול סוף השבוע שעבר הוא הפרש משמעותי מאוד. סוף השבוע הזה, שבת, 625 מאומתים לעומת... 1113 בשבוע שעבר בשבת. זאת אומרת שאנחנו רואים פה ממש ירידה גיאומטרית.
בהחלט אפשר לומר שיש ירידה, אני לא שולל את זה, אבל אנחנו צריכים כמובן לעקוב בזהירות ולא לוותר כרגע על כל הכללים, כי אחרת שוב אנחנו
נראה להגיע בחזרה. זה ודאי.
פרופסור גורוטו, אחד הדברים שמטרידים היום את הציבור ושיכולים גם לגרום לאנשים לבוא ופחות להיבדק ופחות לשתף פעולה, שזה בעיקר בחקירות שאנחנו עושים ברגע שנחשפים לחולה, זה הפער העצום שהיום עוד יותר הולך להתרחב כתוצאה מהרעיונות החדשים שלכם לצמצום זמן ימי המחלה, שאם אנחנו היום נמצאים בעשרה ימים, אם עכשיו זה ילך וירד כפי שמתוכנן אצלכם במשרד, שמזמן הבדיקה ולא מזמן קבלת התוצאה יספרו עשרה ימים, אנחנו יורדים לשבעה ימים. והמצב האבסורד שמי שרק מבודד מקבל 14 יום. זה עדיין פערים גדולים מאוד, זה כמעט פי שניים מהרגע של קבלת התשובה. אם הדבר הזה לא יבוא לידי פתרון, אתה מבין לבד שיש פחות שיתוף פעולה בחשיפה של המבודדים.
תראה, כמובן שאנחנו מבינים את הפער הזה, אבל הוא לא, אי אפשר לקרוא לו אבסורד. ובסופו של יום, כאשר בן אדם נדבק ועדיין לא פיתח סימני מחלה, זה יכול לקחת גם לפעמים עשרה ימים ויותר עד שהוא יפתח את הסימני מחלה ויהפוך למתאבד. לכן אנחנו נזהרים מאוד מלקטר את התקופה הזו, כשכן בסופו של יום פתאום הוא יפתח איזשהו הדבקה או יפתח המחלה ביום התשיעי, אז הוא יהפוך להיות, ימשיך להיות מדבק עד היום ה-14. ולכן יש פה הבדל, מדובר במי שחולה מאומת שהמחלה עוברת לו מהר, ומי שלעומת זאת, מי שעדיין לא חלה,
בסוף מי שמשחרר אותו זה הרופא, אחרי שהוא מדבר איתו ושומע את המצב שלו, זה הרי לא אוטומט, לא שחרור אוטומטי.
נכון, זה לא, היום זה כבר רחות.
היום זה כבר רחות, אבל עדיין הוא מדבר עם גורם רפואי שמאבחן את מצבו מרחוק גם כן, גם אם זה ללא בדיקה. תשמע, אתמול אני קורא על רעיון שפרופסור גמזו דיבר עליו לפני כמה ימים, שמקומות עם תחלואה גבוהה ילכו לכל מיני סוג של הגבלות או סגרים, והתוצאה מכך תהיה אולי שהאזורים החרדים הם הראשונים שיסגרו. אתה מכיר את זה? יודע? מדברים על זה במשרד הבריאות?
תראה, יש לנו בין 18 ל-20 המספרים משתנים, מקומות שיש להם משליקה תחלואה בצבע אדום. אנחנו בכלל לא הולכים למודל שבו בעצם יהיו צבעים שונים לתחלואה בהתאם לרמת התחלואה, אדום, צהוב, ירוק, מה שנקרא מודל רמזור. ובמקרה הזה אנחנו רוצים לאפשר לראש הרשות לנהוג בצעדים. זה לא שזה משרד הבריאות, הוא יהיה זה ש...
מה יהיה מוסמך לעשות ראש הרשות?
ראש הרשות במצב של חלק מהצבעים מסוימים יוכל להחליט על סגירת מוסדות החינוך, יוכל להחליט על להתעסק הרבה יותר בבדיקות אצלו ויוודא שהדברים יורדים. זאת אומרת, אנחנו בעצם רוצים כאן להעביר חלק לא קטן מהאחריות, גם את חלק גופי של החסקירות דמיוזוק הרשות קומפיקצי של לתת לה עוצמה. בסוף היא יודעת להתמודד עם התושבים, מכירה את התושבים, יודעת לייצג את האינטרס שלהם. זה הכיוון שעכשיו אנחנו הולכים אליו, שהוא בהחלט כיוון חיובי לדעתי.
פרופסור גורוטו, האם לא הגיע הזמן שכשאתם עושים הגבלות על אזור, תתייחסו לבתי אב ולא רק למספרים? ואני אתן לך למה אני מתכוון. קח דוגמה למשל, כשהייתה לנו התפרצות באיזושהי ישיבה בבני ברק, שהיו שם כ-280 חולים. ה-280 חולים האלה תרמו לערים מסוימות להיות אדומות, כשבעצם לא החולים הגיעו לעיר, הם לא החלימו בעיר, הם לא יחזרו לעיר, הם הלכו ישר למלוניות או נשארו בישיבה, אבל זה לא מנע מכם להכניס את העיר לסגר בגלל כמות החולים שהגיעה פעם. זה שאלה דבר אחד. נקודה שנייה, אתם חייבים להתייחס לבתי אב, כי למשל בשכונה יכול להיות שני משפחות של 20-25 אנשים באותו שני בתים האלה, ואתם כבר הופכים את השכונה לאדומה, שבעצם התחלואה היא הרבה יותר נמוכה. אם היה לי 8 בתי אב שנגועים וזה היה פחות בעייתי, אני חושב שהגיע הזמן גם לעשות סדר גם בנושא הזה.
תראה יהודה, אני חושב שכאן בנקודה הזאת יש איזושהי מחשבה שאולי טיפה לא נכונה. בסופו של יום, אם יש לנו בית אב או שני בתי אב שיש בהם סך הכל 20 נדבקים למשל, עדיין הם מסתובבים בעיר, הם יכולים להדביק אנשים נוספים, ואי אפשר להתעלם מהעובדה, למרות שהמקום הוא משותף.
לא, אנחנו לא מדברים על מופקרים, מדברים על אנשים שברגע שיש להם תחלואה הם נסגרים בבתים, ואז אולי הרשות תיתן להם את המענה, תביא להם את האוכל, תעזור, אבל לא, יד על ההדק פחות צריכה להיות מהירה כשמטילים איזשהו סנקציות בגלל שני משפחות.
תראה, אני רוצה לשנות בכלל את השיח, כי השיח הוא לא יד על ההדק ולא סנקציות. בסוף אני חושב שמי שהכי יש לו אינטרס בראש ובראשונה מבחינת התחלואה שלא יהיו יותר חולים ביישוב זה של התושבים של אותו יישוב, ואם תושבי היישוב ביחד עם המנהיגים הרוחניים והראש העיר יעשו את המאמצים הנדרשים, אז בהחלט אנחנו נראה גם את הירידה גם במצב כזה שבו יש מספר נדבקים באמת במספר בתי אב. שוב, אנחנו רואים הרבה פעמים גם מקרים שהם בודדים במקרים האלה, זה לא רק בתי אב, ולכן אני חושב שהעובדה שאנחנו ניתן את הסמכות וגם חלק מהסמכות והאחריות לראש הרשות
זה ישנה את הכל לגמרי.
עכשיו אני אתחיל את זה בהיבט של שכר בעונש, אלא בהיבט של באמת רצון להוריד את התחלואה, אני חושב שזה יהיה הכי נכון.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו רואים הפגנות בתקופה האחרונה, וזו זכות דמוקרטית של כל אדם להפגין, תדע, היו הפגנות של 100, 200, 300 איש ניחה, אבל הפגנות של 10,000, 15,000 איש, לא צריך להטיל איזשהו סגר על למשל שכונת רחביה בירושלים, כדי למנוע את המדגרה ההמונית הזו שעלולה להתפתח שם?
תראו, קודם כל אנחנו רואים במדינה דמוקרטית, וחלק מהכללים שקבעו בחוק הוא לא לאסור על הפגנות ולא להגביל הפגנות, אני חושב
אבל תפילות אסרתם ברחובות.
שוב, קודם כל תפילות, ניתן לעשות תפילות בקבוצות של 20.
מה ההבדל? מה ההבדל בין 15,000 איש בהפגנה שכולם שם רוקדים אחד עם השני, נמצאים אחד בתוך השני מול תפילה שכל אחד בריחוק של 2 מטר?
תראו, זה שני מצבים שונים. בסופו של יום אני מדבר פה על הפגנות של זכות של הדמוקרטיה, לא נתנו לנו להגביל. דרך אגב, גם בחוק החדש שנקבע, אנחנו לא יכולים להגביל תפילה, אפשר להגביל את מספר האנשים, אבל אי אפשר לבטל בשמת תפילות.
בעצם מה שבצלאל רוצה לומר לך, שבעצם אולי הגיע הזמן שאנחנו נהפוך את התפילה להפגנה.
נתחיל להפגין.
שוב, אני חושב שזה לא מקום עכשיו לעשות מלחמות בעניין הזה, אני חושב שכדאי שכולנו...
לא, אני מדבר על מלחמה, אנחנו לא במלחמה, פרופסור גרוטו, ממש לא מלחמה, יש פה תחושה מאוד לא נעימה, אולמות סגרו, בסדר, עוד חכה, בעלי אולמות התחילו השבוע בהפגנות, תפילות הגבילו 10 אנשים בבית כנסת, לא בסדר, 20 איש בחוץ, עוד יותר לא בסדר, אבל הפגנות אין שום הגבלה, וזו סכנה, לא פחות, אם זו סכנה, גם זו סכנה.
כן, זה נכון שאנחנו מסתכלים על זה, אבל יש שיקולים אחרים. יש שיקולים, יש מצב... אני אגיד לך גם בכיוון ההפוך, בתי הכנסת, כמו שאמרתי, לא ייסגרו במצב של, גם במצב של אפילו שיש סגר, או כמעט סגר, אז באמת בתי הכנסת הם יישמרו בקבוצות של 10. יש בהחלט, אנחנו הולכים ומאזנים בין האינטרסים. אני גם רוצה לומר עוד דבר, אנחנו מתחילים עכשיו בעצם תהליך של שולחנות עגולים, מה שנקרא, זאת אומרת, יושבים עם אנשים ובעלי העניין, נציגים של כל המגזרים השונים ומשרדי הממשלה רלוונטיים, וננסה לבנות, או נצליח לבנות יותר נכון, מתווה שהוא יהיה יותר מאוזן וייתן את הצרכים, באמת לדבר על הצרכים מצד אחד של כל גוף וגוף, ומהצד השני גם מסתכל על העיקרון של ההשפעה בין הדברים, כדי שלא יהיו הבדלים של בין מסעדות לבתי כנסת, או בין מסעדות בבתי מלון למסעדות ב...
או בין בתי כנסת בחוץ להפגנות בחוץ.
שוב, הנקודה הזאת היא יותר מורכבת, אבל בהחלט אני חושב שנוכל...
תמיד צריך...
בין היתר להסתכל, אם אנחנו רואים, יש אפשרות לעשות תפילה בחוץ, בקבוצות של 20 נפרדות אחת מהשנייה, גם זה כמו שנעשה בקוטל.
כן, אבל לא ראינו שום הדבקות ב-20 בחוץ, אפשר גם 50, אפשר גם יותר.
בסוף, השם, מילת המפתח היא בניית אמון. אומר פרופסור גמזו, ואתם כולם עומדים אחריו במשרד, שבניית האמון בציבור היא החשובה. וצריכים לזכור שהאמון בציבור החרדי נפגע, ואני אומר לך למה הוא נפגע מאוד קשה. כשבגל הראשון ראינו את היד, את מה שנקרא, מה שהמשטרה עשתה לציבור החרדי על כל תפילה, על כל אדם שהיא תפסה אותו בלי כוונה מפר, זה היה יום ונורא. ואנחנו רואים את ההפגנות היום של 15,000 איש ו-10,000 ו-2,000 איש לילה אחר לילה וכלום לא עושים. אם רוצים לבנות את האמון גם בציבור החרדי שהוכיח שהוא מאוד ממושמע ומשתדל מאוד, אם זה ימשיך ככה אתם מפספסים את הציבור החרדי בגדול.
תראה, בניית אמון לא מבוססת רק על התנאי של הסוג המגבלות ואחרות. אנחנו גם חשוב מאוד שיקיים שיח. והשיח הזה מתקיים, אני מקיים אותו כבר...
אבל בסוף, אתה יודע, כמו שהצדק צריך לעשות, צריך גם להיראות. וכשהציבור רואה שיש פה, איך נאמר, איפה ואיפה, להם מותר, ואני חוזר שוב לנושא של ההפגנות, שם אין הגבלות, ובתי כנסת רק עד 20 איש בחוץ, מסעדות אפשר כמה שרוצים בחוץ, מתחת לכיפת השמיים, ו... ועוד כהנה וכהנה, בסוף הציבור אומר, מה זה הדבר הזה?
קודם כל, גם מסעדות מוגבלות ל-30 איש בחוץ.
30? גם טוב, גם טוב. אז תשימו, בתי כנסת 30.
תראה, שוב פעם, 30 בחוץ, זה לא, זה 30 לא בפנים, 20 בפנים. אני שוב פעם אומר, אנחנו נגיע לאיזשהו...
או כפי שדרי הציע, יש בית כנסת של 100-150 מטר, למה 10? תגבילו אותו ל-35% מהכמות שאפשר להכיל. יש דרכים נוספות, כי בסוף הציבור אומר, פוגעים בנו. דבר ראשון, הולכים לפגוע בבתי כנסת, דבר ראשון, פוגעים במה שקדוש ויקר לנו. ואפשר כל הכל תוך שמירה על הכללים.
לצערי, אנחנו באמת רואים תחלואה ניכרת במגזר החרדי. הנקודה הזאת אפשר להתעלם. אז אנחנו מבינים לעשות אולי לפעמים במקומות שיש בהן תחלואה יותר גבוהה, בכל מיני סיבות שכנראה קשורות לזה שבאמת התנאים יותר צפופים, וזה מצב נתון, זה לא, הייתי שמח שזה ישתנה כמובן, אבל זה כרגע מצב נתון. אנחנו צריכים להתחשב גם בדברים האלה. יש הרבה מאוד משתנים ומרכיבים, אבל כמו שאמרתי, אני מבטיח לכם שאנחנו נקיים דיון בלב פתוח ונפש חפצה.
פרופסור גרוטו.
פעם יש לנו דיון בנושא הזה. אני לא חושב שכרגע היה נכון לעשות איזשהו מהלך פתאום קיצוני חד צדדי באופן כזה. אנחנו רוצים לשבת עם כולם, להגיע למצב שבו כולם יוכלו לחיות את חיים בצורה של...
תרימו סקר, כי כמות התגובות שאני מקבל עכשיו תוך כדי דיבור איתך, שאנחנו מקבלים כאן על מה שאתה אומר על בתי כנסת, תעשו סקר, תראו מה הציבור חושב גם כן, וקצת
תתקרבו אליו. ותמיד תזכרו שהתחלואה בגל השני התחילה לא מהציבור החרדי, ואתה יודע את זה יותר טוב מכולם. התחילה יפה מאוד בגימנסיה. התחילה בגימנסיה, והתחילה בחדרה, והתחילה במקומות אחרים, ומשם הגיע לציבור החרדי, ואנחנו משלמים מחיר פעמיים על זה.
בסדר, שוב פעם, אני, נכון, גם בגל הראשון דרך אגב היא לא התחילה בציבור החרדי,
נכון.
אותם אלה שהגיעו מניו יורק ו...
בודדים,
ולאן הם הגיעו, פרופסור גרוטו? הם הגיעו למלון פרימה פלס. הם לא הגיעו לרחובות כמו הציבור החילוני. אותם חבדניקים שהגיעו במטוס הגיעו למלון.
זה נכון, אבל יחד עם זאת, אני אומר שוב פעם, בכל זאת ההתפשטות אין לה, אבל אי אפשר להתווכח עם הנתונים שההתפשטות במגזר החרדי יותר גבוהה.
כי צפוף יותר, אבל עדיין, הסתכלו על זה נכון. אני רוצה לשאול אותך לבסוף שתי שאלות, אולמות האירועים, אנחנו מתחילים עכשיו את עונת החתונות היום בערב, ושאלה שנייה, אומן.
אני אביא לך שני דברים, אחד, נושא של החתונות. אנחנו נשב וגם נראה אם אפשר לפתוח באיזשהו מתווה של חתונות, למרות שאני אומר עוד פעם, זה לפי הניסיון שלנו והנתונים מהעולם, זה הדבר הכי מסוכן שיכול להיות חתונה מבחינת הפצת המחלה, בגלל שבאים אנשים מכל מיני מקומות, בגלל שגם
אוכלים
שם ורוקדים, לפעמים רוקדים ולא שומרים בדיוק על הכללים, זה מאוד קשה, ולכן אנחנו נצטרך לראות מתווה מאוד מאוד מצומצם שניתן יהיה לאפשר את זה. לגבי נושא של אומן, אני אומר כאן חד משמעית, תראו, באוקראינה יש לנו התפרצות עכשיו של תחלואה מאוד קשה. לצאת עכשיו לאוקראינה ולהיות שם, גם עם התנאים שמנסים לשמור הכי טובים שיכולים להיות, זה סיכון גדול מאוד להביא לכאן חזרה. אנחנו מנסים, באמת, ואני מאוד מקווה שעד ספטמבר נראה ירידה משמעותית בתחלואה, כמו שאתם ציינתם בהתחלה. אנחנו רואים את הירידה ומתחילים לראות את הירידה, אני מקווה שזה ימשיך.
רק תזכור ש...
לא רוצה לי להייתי לקלקל את זה על ידי נסיעה של 20 אלף אנשים באומן שאחר כך יחזירו כאן את המחלה, לכן זה מאוד, צריך לקחת את זה מאוד ברצינות.
רק תזכור שבאומן כשהמדינה רוצה, יודעת לשתף פעולה, אפשר לתחום את המקום הזה, להפוך אותו לישראלי לכל דבר, בשיתוף פעולה עם משטרת ישראל ומשטרת אוקראינה.
תחשוב, תצטרך מלוניות ל-20,000 איש בחזור.
יש, אין, לא, לא צריך את זה. אפשר להכריז על המקום, להביא את האנשים ישירות לשם, אין יציאה מהמקום. אפשר להגיע לפתרונות אם רוצים, כי עדיף שזה יהיה ביתר ולא יהיה באיסור.
אם בימי הקומוניסטים אנשים הצליחו להיכנס לאומן, אז היום על אחת כמה וכמה יהיו כאלה שיצליחו ובסוף הם יחזרו ולא תצליחו לשלוט על זה, זו הכוונה.
חשוב מאוד כמובן שאם אנשים ייסעו לשם הם יחזרו ויהיו בבידוד מלא של שבועיים, זה חלק מהתהליך של ההתמודדות.
בוודאי, טוב. בהחלט
אנחנו חושבים גם על הסוגיה הזו.
הפרופסור איתמר גרוטו, המשנה למנכ"ל משרד הבריאות, שיהיה בהצלחה, בוקר טוב.
תודה רבה,
בוקר טוב.
תודה, שבוע טוב. יש לנו הרבה תגובות כאן שמאזינים, עוד מעט נגיע לזה, כי יש לנו עוד מעט, אין לנו הרבה זמן כבר. הזמן רץ.
הרעיון שרוצים לעשות, של להחזיר את אנשי אומה לשבועיים בידוד, זה בעצם לא לתת להם לצאת. אין שום סיבה שבעולם שלא יוציאו אותם לאומן מהשדה, ישר למקום.
בלי לצאת לשום מקום בדרך.
ולהחזיר אותם ללא בידוד, אין שום עניין.
כן, אבל אתה יודע מה יקרה? שאם יש ביניהם אנשים מאומתים והם יטוסו
ביחד... זה גם יקרה בארץ.
פחות.
לא,
זה גם יקרה... לשבת ארבע שעות הלוך במטוס וישארו שם ויתחיל להיות שם מדגרה המונית, אני יכול להבין את זה. זה כמו שתביא את כולם עכשיו למירון, אותו סיפור.
לא, זה גם אם תיקח אותם לכל בית מדרש בארץ או לכל מקום אחר בארץ.
לכל בית מדרש, יהיה לך 100-200 איש, לא 20
איש. אבל עדיין, זה לא ריאלי לשלוח אותם ולחסתם יום כיפור לבידוד. אתה ראית מישהו שמוכן להיות בכיפור בבידוד? לא יהיה דבר כזה.
כן. טוב, נצא לפרסומת, ועוד מעט לא נשכח את גוש קטיף, היום, לפני 15 וואו. שנה. כן. טוב, פרסומת עכשיו.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
בריאות זה בידיים שלכם. סאנומדיק, סאנומדיק, ג'ל לניקוי ידיים המכיל 70% אלכוהול ויעיל לשמירה על ניקיון והיגיינת הידיים. סאנומדיק, קל ונוח לשימוש בבית ובחוץ, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית.
היי, אתה עם החולצה הכחולה והרגזת עוגיות אוריו, גש מיד לסוכת המציל. גם אנחנו נשמח קצת לענות. תודה.
בקיץ הכי טעים להנות עם אוראו, העוגיה הטעימה והמוכרת, פרווה ובחשות מעודרת. להשיג ברשתות השיווק ובחנויות המובחרות. רק אוראו.
הראל תיירות ונופש מציגים חופשת בין הזמנים מפנקת במלון הוד המדבר ים המלח ובמלון לייק האוס טבריה. בריכה וחוף פרטי צמוד למלון, רבנים, זמרים, אטרקציות וקייטנות לילדים. למבצעים מיוחדים חייגו עכשיו 033-733-833. חייגו 033-733-833.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
החולצה שלך אהבה את המתכון של החריימה?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת כביסה להסרת 101 כתמים, ולחיטוי 99.9% מהחדקים. קולון.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו, במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר, כוכבית 5983, כוכבית 5983.
כמה חיכיתם לתקופת בין הזמנים? קיץ, אווירה של חופש, נוסעים לטייל? זכרו, בכביש אין בין הזמנים. גם בחופשה, מקפידים על כללי הבטיחות ושומרים על היקרים לנו מכל. לא מתעסקים בטלפון בזמן הנהיגה ואת היעד לניווט מזינים מראש. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים. נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
אחת מההחלטות החשובות בחיים היא איזה מקצוע ללמוד. אתם יכולים להתקשר, לברר, לחקור, לשאול, ובסוף עדיין להתלבט. או שתסמכו עלינו. עשינו בשבילכם את העבודה. איתרנו את המקצועות הכי מבוקשים, עם דרגות השכר הגבוהות ביותר במשק. המכללה למינהל, קמפוס בני ברק, 077-80-50-750.
מחר, ההגרלה הגדולה של בית חם. נותרו כרטיסים אחרונים. ואיתי חיים ולדר, מה אתה רוצה לומר למי שעדיין לא רכש כרטיס?
זו לא רק ההגרלה הגדולה. זו גם מצווה הכי מעודרת שיש. אני מכיר את בית חם. זו הצלת נפשות.
חייגו עכשיו, כוכבית 9208, כוכבית 9208, בית חם.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8.34 עכשיו כאן במהדורת הבוקר, הייתי באולפן יהודה אבידן למי שמצטרף אלינו עכשיו, ועכשיו אנחנו הולכים לדבר על משהו שקרה היום, לפני 15 שנים בדיוק, מסתבר שגם יהודה אבידן היה בגוש קטיף וגם אני באותו יום, ושנינו לא זוכרים שראינו אחד את השני, ואנחנו עם תושב גוש קטיף לשעבר, חבר הכנסת לשעבר, צבי הנדל, שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, צבי.
15 שנים אחרי, ועדיין צרוב כמו שזה קרה אתמול?
תשמע, אנחנו עושים מאמצים גדולים לשכוח. זה לא כל כך פשוט.
אז סליחה שהזכרנו לך.
אבל יש גם דברים טובים. תשמע, אין שאלה. הגירוש הזה אמנם ביצע אותו, השליח היה... משפחה ידועה, משפחת שרון, אבל לקדוש ברוך הוא יש חשבונות, ולכם אני לא צריך להסביר. והיום כשאני מסתכל, גם בראייה הקצרה הזאת, היסטוריה 15 שנה זה לא הרבה, יש הרבה דברים טובים. פתאום בנגב, במועצה האזורית של קיבוצים, הם ביקשו שיהיה להם רב, אז הרב של גני טל לשעבר הוא רב אזורי שם, וכך הלאה בכל מקום. ואתה יודע, כשמפזרים את יהודים טובים, אז זה מטייב את כל האזורים האלה.
בקיצור, אתה אומר כאן משפט של אמונה, הקדוש ברוך הוא רצה את זה, היה שליח שעשה את זה, לא אהבנו את זה, אבל זו המציאות, והשאלה היא, האם אפשר למנוע מציאות כזו גם בעתיד, כשמדברים על תוכנית הריבונות, כן, מדינה פלסטינית או לא במסגרת התוכנית הזו, האם נגיע למצב כזה שוב? או שאין מנהיג שמסוגל לעשות דבר כזה היום?
הנה, יש עוד דבר טוב, אני רוצה לראות רק דברים טובים היום.
כן, מצוין, אנחנו איתך.
למה לא מדברים היום על עקירת יישובים ביהודה ושומרון? סוף סוף, ברוך השם, מדברים על ריבונות. כן יצא, לא יצא, עוד חודשיים, עוד שנה, עם תנאים כאלה או תנאים אחרים. אבל ברוך השם, זה השיח. אתה יודע איזה מהפך זה? אני חושב שזה חלק מהעניין. אחרי גוש קטיף, אחרי שניסו לרמות ולשטוף את המוח לכולם, שכולנו רוצחים ואנחנו נערוק חיילים, ואימהות התקשרו אליי ואמרו, תשמע, הבן שלי יפנה את הזהו, עשה לי טובה, תדאג שלא ירגו אותו. אמרתי, מה, את מאמינה שהחבר'ה שלנו, אני לא יודעת ככה, זה מה שאומרים ברדיו. אז אחרי מה שקרה, ואחרי שראו מה זה אהבת ישראל, ולמרות הכאב הצורב והקשה, איש באחיו לא ישלח יד. גם אם בראש הממשלה עומד שרון, וגם אם הוא הכין יחידות של צלפים בשביל לפגוע ביהודי שינסה להרים יד, הוא רצה לשטוף את המוח לחיילים, שזה דבר מעשי, שאפשר שישלחו יד בחיי חייל. עכשיו, ברוך השם, אחרי מה שקרה, ואחרי כל הוויכוחים, אם זה טוב באהבה לנצח, לא טוב, אנחנו לא מתכוונים לנצח את המדינה שלנו. המדינה שלנו, שלנו, לא של שרון ולא של אף אחד. ובעזרת השם.
ואז תראה מה קורה עכשיו, מר אנדל, שבמקום שאנחנו נהיה שותפים שוב פעם, ואיך אמרת, סוף סוף השיח הוא על ריבונות ולא על גירוש, ואז מה אנחנו רואים? את ימינה מחוץ לממשלה.
טוב, זה פוליטיקה, אני לא מבין
לא,
בפוליטיקה.
לא, לא, בכלל לא, בכלל לא. כשהולכים לבחירות ויודעים שכרגע ההחלטה הגורלית היא אם להחליט כרגע על ריבונות או לא, במקום לשים את הכל בצד וללמוד מהעבר, לא, כן להיות שותפים, ולא להשאיר את זה למנהיגים שמנסים לקבל החלטה.
אתה מאשים את ימינה.
לא, לא, אני אומר הפוך, אני אומר דווקא עכשיו, צריכים להתעלות מעל כל שיקול. תראה, רפי פרץ, כמוני, כמוך, אתה זוכר את זה, בדיוק מה הוא היה אז.
נשלח לו רפואה שלמה, אגב.
שיהיה לו רפואה שלמה, כן, כמובן. ואנחנו רואים איפה הוא היה אז בזמן הגירוש בגוש קטיף, באיזה צד הוא היה, באיזה תפקיד הוא היה, והוא היום היחידי שנמצא בתוך הממשלה, גם אם זה לא הכי אידיאלי, וגם אם זה לא התפקיד הכי שהוא רצה אותו, אבל להיות שותפים בזמן כזה בממשלה, ואני חושב שימינה, זה הזמן שהייתה צריכה להיות יותר מכל דבר אחר בתוך הממשלה, גם אם לא מקבלים את הכל.
א', מאחר ואני חושב שאתה צודק, אני מציע לך לדבר עם נתניהו.
רעיון מצוין.
אתה יודע, לכל דבר צריך שניים, ונתניהו זה דבר אחד, והמחנה השני, נפתלי בנט ושקד וכולם לצד שני.
תשמע, יש שם משהו שאני לא מבין אותו, כי אני לא מכיר את הסיטואציה שלפני הרבה שנים שהם עבדו יחד, אבל יש שם כנראה מטען כבד מאוד אצל
נתניהו
נגד שני המובילים של ימינה.
אז בוא נחזור לימינו אנו ולימים ההם, ואני אחבר את גוש קטיף למה שקורה היום בהפגנות. את ההפגנות של גוש קטיף, ראינו את המכתזיות ואת ניסו שחם ואת כל האלימות והצלפים שהזכרת, והיום כפפות של משי על מפגיני השמאל.
תשמע, איך קוראים לו? שי ניצן, שכבר היום לא במערכת, אבל הוא התקדם, ואני חושש מאוד שהוא עוד ימשיך להתקדם, ועוד עשוי חס וחלילה להגיע לבגץ ולהיות שופט עליון. הוא זה שהיה יד ימינו של השופט היום והיועץ המשפטי דאז, איך קראו לו?
אליקים?
לא, מה פתאום.
מי היה אז?
אליקים כבר
מזוז.
מזוז, מני מזוז. מזוז,
נכון, 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 מני מזוז. אז הם עצרו אוטובוסים בקריית שמונה שלא יגיעו להפגנה בנתיבות. איזה הפגנה? הפגנות שמישהו העיז להרים שם יד על חייל שוטר או על מג"ב, אבל עצרו את האוטובוסים, כי שומו שמיים, תהיה פה מלחמת אחים. אחר כך בית המשפט, שכל כך הרבה דיבר על החוק של זכויות האדם וכו' וכו'. היה בגץ ואמרו, תשמעו, איזה סיבה בעולם יש, תביאו לי קצין אחד שיגיד שזה טוב לביטחון של המדינה או משהו. החל מהרמטכ"ל שאמר שזה רוח גבית לטרור, וכלה באחרון אלופי הפיקוד. ובכל זאת הם אמרו שזה מטרה ראויה.
הרס הדמוקרטיה, ועכשיו זה כן. לא הרס הדמוקרטיה, וזה ההבדל כשלימין אסור ולשמאל מותר הכל, גם כשהימין שולט ושולט הרבה שנים, וישלוט עוד מן הסתם. טוב, איפה אתה גר היום, צבי הנדל?
אני גר בגני איתן, אתה רואה, לא השתנה.
לא השתנה כלום, רק העברתם את המקום.
המקום השתנה, כן.
את הפיצויים כבר קיבלו כולם עד עכשיו, או שעד היום אנחנו סוחבים אנשים שלא קיבלו את הפיצויים שלהם?
אנחנו, אגב, גני טל הוא ליד קיבוץ חפץ חיים, גדרה. פיצויים, יש עוד עדיין תיקים פתוחים, יש עוד...
לא יאומן.
כלומר שבעוד 15 שנה נדבר ונשאל האם יש אנשים שעוד לא קיבלו פיצויים מתקופת הקורונה בגל ההוא שהיה לפני 15 שנה בתש"פ. טוב, זו המדינה, אין מה לעשות.
המדינה הכי טובה בעולם.
זה אני מסכים.
אין יותר טוב מזה.
ארץ אשר... תמשיך. ארץ אשר אני אלוקח בך.
אבל אני חייב לומר שמר אנדל נשמע היום הרבה יותר מפויס, הרבה יותר מכיל את הדברים האלה.
הגיל עושה את שלו, נכון, חבר הכנסת לשעבר אנדל?
אני צעיר עוד, אני עוד לא הגעתי ל-90.
לא, צעיר ברוחך, אבל ממרום גילך כבר עברת המון המון המון.
ברוך השם, ברוך השם.
הרבה בריאות, בדיוק, הרבה בריאות ובשורות טובות, חבר הכנסת לשעבר צבי הנדל, שיהיה בשורות טובות.
אמן, תודה.
תודה, תודה, תודה. אנחנו נעשה לפרסומות עכשיו, אחרי זה נדבר עוד, כי יש לנו עוד, אנחנו רוצים להספיק עוד מרואיין אחד.
אבל לשמוע אותו היום זה הרבה יותר מפויע, כן, זה לא אותו אנדל שהיה קיצוני.
אתה קורא גם בסוף השבוע כתבות עם אנשים מהימים ההם של הגוש ושל הפינוי.
הם הפנימו כמה דברים.
נכון, אבל היה שם שבר גדול, 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 שמשפיע עד היום.
זה מראות שלא עוזבים אותנו.
נכון, לגמרי, לגמרי, ואתה שהיית שם, אני שהייתי שם, וראינו את זה. אני הייתי בבית כנסת שפונה. גם שהבנים התרכזו, גם שהבנות התרכזו שם.
ולהזכיר לך שהבקסטה בנווה דקלים נמצא היום באשדוד.
הוא עבר כולו, הוא עתק לאשדוד.
נכון, זה הקמפוס שהוא קם באשדוד, מקום ענק בהשקעה של עשרות מיליונים.
אמרתי, לא נדבר היום על אשדוד, והנה הגענו, אבל בצורה חיובית.
לא, אבל זה מקום שלקח את כל הבקסטה יחד עם הישיבה, והיא נמצאת באשדוד.
טוב, נצא להפסקה נוספת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
לקחתם משכנתה? מרגישים שאתם נחנקים בהחזרים החודשיים? שלום רב, כאן אדב עטב, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות, מקבוצת אהרוני גרופ. כל המדינה נמצאת בסוף עונה בכל התחומים. ידעתם שגם בבנקים יש סוף עונה? האם אתם מבינים כמה כסף ניתן לחסוך? משפחות שמגיעות אלינו חוסכות אלפי שקלים מדי חודש בתהליך של מחזור המשכנתה ואיחוד ההלוואות. הרימו טלפון לכוכבית 5589 ותבדקו, האם אתם יכולים להיות מאלו שיצאו לרווחה כלכלית? האם גם אתם תוכלו להשאיר עוד כמה אלפי שקלים בחשבון העובר ושב ולא לזרוק את הכסף שלכם לטובת הריביות הגבוהות ומסלולים שאינם מתאימים לכם? צלצלו לאור משכנתאות בכוכבית 5589 ובדקו שהתנאים של המשכנתה שלכם מתאימים לכם ולא לבנק. אור משכנתאות, כוכבית 5589. הבדיקה ללא התחייבות וללא עלות.
איך הייתם מרגישים אם הייתם יושבים בסעודת שבת ויודעים שממש ברגע זה יש ילד שיושב סביב השולחן ואוכל בזכותכם? ארגון יד עזרה ושולמית מעניק בכל שבוע אלפי סלי מזון מפוארים וארוחות שבת למי שזקוק באמת. מאות המתנדבים שלנו הופכים עולמות כדי שלא יחסר מזון לאף משפחה נזקקת. אך ישנן עוד משפחות שהתמיכה של יד עזרה ושולמית הכרחית עבורן. הצטרפו אלינו וביחד נגיע אל כולן.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
קנית עוד זוג משקפיים? רואים שיש לך מרקנטיל סמייל. מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברשת אופטיקה הלפרין, כפוף למפורט באתר מרקנטיל סמייל.
בישראל מעט מאוד מנעולנים מוסמכים. בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים לפריצת דלת או כספת. שמי בועז פמסון, מייסד עמותת המנעולנים. היום גם אתה יכול ללמוד מהבית את סודות המקצוע, לקבל תעודת הסמכה ולהרוויח בעבודה מכובדת. ועכשיו במחיר מיוחד ותנאים מיוחדים, לפרטים מתקשר כוכבית 5983, כוכבית 5983 83.
מבצע לוהט באופטיקה הלפרין. משקפי מולטיפוקל שבמבצע. בעשרה תשלומים חודשיים של 69 שקלים בלבד. אופטיקה הלפרין, כפוף תקנון.
זקוק להלוואה?
כן, אבל הבנק לא מוכן לתת לי.
ויש נכס בבעלותך?
בטח, יש לי דירה.
אז אתה לא חייב את הבנק. חייג עכשיו למושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, ותוכל לקבל משכנתה מותאמת אישית בתנאים מצוינים. גם אם הבנק אמר לך לא.
מאושרים, המרכז הארצי למשכנתאות, כוכבית 2930, כוכבית 2930.
איך אני אוהב את סוף היום. אין, אני בשביל שנת לילה מושלמת אחרי יום ארוך מוכן לשים אפילו שקל.
טורנדו טופ אינברטר, המזגן החסכוני ביותר שיצרנו, פחות משקל אחד ללילה שלם של מיזוג, עם 7 שנות אחריות מלאה. טורנדו, עכשיו הכל מושלם.
הידעתם שריביות המשכנתה הן הנמוכות ביותר שנרשמו זה עשור? שלום לכל המאזינים. כאן אדב אתר, יועץ משכנתאות בכיר בחברת אור משכנתאות מקבוצת אהרוני גרופ. זה הזמן לעשות בדיקה של המשכנתה שלכם, לראות שהיא טובה לכם ולא לבנק, לעשות סדר ולנצל את חלון ההזדמנויות ולהכניס את כל ההלוואות למשכנתה ולהקטין את ההחזר החודשי שלכם, לפרוס לתשלומים יותר קטנים ולקצר את מועד הסיום שלה. על ידי מחזור משכנתה ואיחוד הלוואות, האור משכנתאות חוסכת מעל 200,000 ש"ח בממוצע למשפחה. תנו למומחים של אור משכנתאות לעשות לכם סדר כלכלי. הבדיקה ללא עלות וללא התחייבות. חייגו עכשיו לאור משכנתאות, כוכבית 5589. אור משכנתאות, כוכבית 5589.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:48, מיד המרואיין הבא, אבל ממש כמה תגובות קצרות שאנחנו מקבלים. אחד כותב שפרופסור גרוטו ענה תשובות לא לעניין בקשר לכמות האנשים בבתי הכנסת וההפגנות.
יותר להתחמק.
כן, כן, שמר על זה. יש חסידויות שלא שומרים על הכללים, למה לא מדברים עליהם?
אני חושב שהם מקיים הפגנות.
אה, זו הפגנה?
למה לא?
אתה אומר אין הבדל בין מה שקורה שם לבלפור, להפגנות בבלפור?
אני ראיתי את התמונות מאתמול מאיזשהו חסידויות, ואני רואה את התמונות מבלפור אתמול, אתה יודע מה? אני לא יכול לבוא בטענות אליהם.
ומישהו אחר כותב, צריך אכיפה רצינית יותר בבתי הכנסת על מסכות, זה אני מסכים.
צריך אכיפה בכל מקום.
בכל מקום,
נכון. לא רק בבתי כנסת. אנחנו בבית כנסת נשמור על עצמנו, לא בגלל האכיפה.
אתה אומר, הפגנה, מישהו כותב, אנחנו כבר לא נשתוק, שיסגרו גם את השופטים ברחביה ובגימנסיה שעשו מסיבת סוף שנה, למרות ההגבלות, כי הם חיים על חשבוננו, אתה מבין? כבר הם חיים על חשבוננו, איזה יופי. ולגבי המתחמים שאמרת, הקמפוסים, אז נכון, יש מתחמים עם מתחם גדול, אבל במקומות, בכל מקרה, יהיה קשה לסגור את הבחורים כל כך הרבה זמן.
ולכן, אם יש לך מתחם גדול במקום...
אלול תמיד לא יוצאים מהישיבות, נכנסים בראש חודש אלול ויוצאים במוצאי יום כיפור, נמצאים בסגר כל השנים בחודש אלול. אז גם ככה, לא יהיה כזה נורא שם.
נכון, ולכן אני אומר, מקומות שיש להם את הפנימיה בתוך הבניין, אין שום בעיה. כל הבעיה מתחילה כשאנשים יוצאים מחוץ לבניין. נכון. ושם צריכה פתרונות.
כן, תפתח קיוסק במקום.
גם אפשר. תמיד, גם נכון. אפשר.
טוב, אנחנו הולכים לדבר עכשיו בדקות שנותרו לנו עם אורח מפתיע. חבר הכנסת, איזה חיוך אני רואה על הפנים שלך. חבר הכנסת אוריאל בוסו.
שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
בוקר טוב.
בוקר טוב, אוריאל.
אחיך היקר.
כן, בצלאל לכאן ולאורח שלך, אורח כבוד בשידור.
אני חושב שזה הפוך הבוקר, אני האורח של יהודה.
תשובה. טוב.
טוב, אז מה, יצאתם לפגרה, חופש?
איך נראה לך, כל עוד ולא יעבור תקציב, או בכלל לא יעבור.
עזוב, עזוב, אוריאל, עזוב אותנו עכשיו, תספר לנו, איך זה להיות חבר כנסת?
אוי, נו, אתה כבר ותיק ורגיל, כבר חודש, חודשיים, כמה?
צריך לשאול את
ה... לא, בוא, השאלה יותר נכונה. עד כמה זה שונה מהעשייה המוניציפלית? בכל אופן, היית 14 שנה, ממלא מקום ראש עיר, לא בעיר קטנה, בעיר חמישית בגודלה בארץ, ולעבור לעשייה בתחום הזה, עד כמה זה שונה, עד כמה זה מאתגר, יותר, פחות?
תראה, אני אגיד לך משהו, דוגמה, אני תמיד אמרתי מה אני יכול לעשות בכנסת, וחשבתי באמת לכאורה שדבר שיחסר לי, ואהבתי, וכל מי שיודע ש-14 שנה שהייתי כאן בכנסת, בעיר פתח תקווה, נגעתי באזרח, אהבתי ככה יום יום לפגוש את האנשים, לטפל בפשוטים, ולא רק בבעיות הקטנות, ביוקרטיות ובעירייה, אתה מתעורר בבוקר יש לך בעיות עד הלילה, לא יעזור anyway.
ואתה מגיע אז עד היום התעסקת עם הארנונה שפתח תקווה ומעכשיו עם הארנונה של הישיבה ודברים יותר גדולים,
כל מיני דברים, גם הביטחון, כל מיני דברים, אבל עד היום אתה זה עשה. ואז למשל דוגמה שבוע שעבר לפני העברת החוקה המענקים הגדול, כשעלה לי את הניסיון הזה והצלחתי מול משרד האוצר, מוצר האוצר, ועדת הכספים ובסיוע של החברים שם, שצלחתי להעביר תקנה אחת קטנה, שהבנקים לא יוכלו לגוע במענקים, פתאום אתה מבין כמה אתה מהמקום הקטן שלך, כחבר כנסת אחד מ-120, יכול לגרום לשינוי גדול לעשרות ומאות אלפי אנשים.
תגיד, אם ימין המעלה השבוע את פסקת ההתגברות להצבעה בכנסת, אתם תתמכו בהצעה הזו?
אנחנו מקבלים הוראות מיושב ראש התנועה בפרט, בכל דבר, בפרט בדברים כאלה קרדינליים.
לא חשבתי אחרת ולא חשבתי שתענה אחרת.
לא, אבל אני אומר, אני...
אבל הנושא לכשעצמו, הנושא לכשעצמו חשוב. נכון שזו הטרלה של האופוזיציה.
אוריה לא חשוב, אבל אסור שהאופוזיציה תכתיב את הסדר יום בנושא.
זה מה שרציתי להגיד. דעתי, כל הצעה שהאופוזיציה מעלה, אנחנו אמורים להתנגד. זה היה לפני כן בוועדת חקירה פרלמנטרית לשופטים. מחר סמוטיץ' יעלה, שתקציב הישיבות יעלה ל-5 מיליארד, אנחנו גם אמורים להתנגד, כי כל מה שהאופוזיציה מעלה, זה לא משנה מתי, פעם זה טוב לך, פעם זה לא טוב לך, זה אמור להיות קואליציה ואופוזיציה. זו דעתי, וככה הייתה הטעות הראשונה שעשו דווקא חברים בליכוד, שתמכו בוועדת חקירה פרלמנטרית לנושא ניגודים של השופטים, ואחר כך ראינו איפה זה הגיע לנו בחוק התועבה. לכן אני אומר, צריך להיות זהירים, אופוזיציה זה אופוזיציה, קואליציה זה קואליציה, בדרכם של אופוזיציה להטריל.
אוריאל, אני רוצה לתת לך עצה קטנה כאח, וכאדם שחושב שיש נושא שכרגע מאוד מאוד אכפת לציבור החרדי, לציבור הדתי, לציבור המסורתי. אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה של הכנה לקראת חודש אלול. אם יש משהו שמעניין היום את הציבור, זה פעם אחת איך יראו עולם התורה מראש חודש אלול, ופעם השנייה איך כבר מהיום מוצאים את כל הפתרונות הקסם והטובים והנחמדים, שבתי הכנסת יהיו מלאים, לא רק קפסולות של 15 ו-17 ו-18, איך בתי כנסת יהיו מלאים ונשמור ונדע שצריכים לעבור את החגים האלה, לא עוד כמו ליל הסדר. זה דבר שהוא היום ונורא כלפי הציבור המסורתי וכלפי הציבור החרדי, כלפי עם ישראל בכלל. וכאן אתם צריכים לתת את הדגש, את כל העבודה בנושא הזה, בהמון עבודת, המון שיחות, המון שולחנות עגולים, עם כל מקבלי החלטות, ולא לתת להם להיכנס לפופוליזם, יאללה לסגור.
אני הייתי בכנסת ביום רביעי אחר הצהריים בשעה 4, ממש אני נעלתי את המליאה, והגעתי הביתה בשעה 5:30 לפני הצום. והנאום האחרון שלי היה, כי זו הייתה של הצעה לסדר בנושא הכנה של משרד הבריאות וכל הגורמים לקראת הימים נוראים. אין ספק שהרי בתי כנסת עם 500-600 פעילים לא יהיו anyway. מה משרד הבריאות הולך לעשות לקראת זה? א', קודם כל ביקשתי להכיל את התו הסגול בבתי כנסת. פשוט, למה לרחוב בית כנסת ענק יהיו שם 19 מפעילים, במסעדה גדולה יהיו שם 50. צריך להכיל את התו הסגול, ותאמין לי שכמו שאמרתי בקודם, אנחנו יודעים לשמור על עצמנו כשצריך. אנחנו מבינים את, 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 את הערך החיים יותר מכולם. אף אחד לא למד אותנו איך להתנהג. אבל לפחות התו הסגול שיהיה מתווה נורמלי. דבר שני, אני קורא לכל הרשויות, משרד הבריאות צריך לפנות אליהם בכל משרד הפנים, בהוראת שעה. כל הגני ילדים, המתנסים, מבני ציבור, להעמיד את זה ברשות הציבור, כי כל עמך ישראל נמצאים בתי כנסת. זה לגבי בתי כנסת, ומשרד הבריאות אכן ענה לי, שהוא לא יסכים אפליה של מסעדות לגבי בתי כנסת. והשבוע אני גם שאמור לבגות.
ובנקודה הזאת צריכים לדעת דבר אחד, הרשויות צריכים להערך מה הכוונה, לתת מענה. לתת מענה זה לעשות, לעשות הצללות,
סחות, הצללות לבית הכנסת,
לתמוך
מעלים, לתת תגנים,
לכיסאות ושולחנות פלסטיק, הכל
לא הקטעות, לא סחירויות ולא שום דבר. פשוט להבין שזה תורך השעה.
זו המשימה שאתם צריכים לקחת עליכם בנושא הזה.
לפתוח בבתי הספר, הרבה בתי כנסת.
ועוד דבר אפשר לומר, ודיברנו על זה מקודם, ישיבות, לסחור את קמפוסים, את כל אכסניות הנוער בארץ, לטובת ישיבות גדולות, כמו מיר, כמו פונוביץ'.
זה כבר התמחות של יהודה, הדברים האלה.
אלה דברים צריכים לעמוד עליהם, שהמדינה תכניס יד לכיס.
אני מסכים עם יהודה בדבר אחד, ישיבות גדולות.
רק דבר אחד?
כל האפשרות.
אורי, על הדבר אחד.
אל תריבו לי כאן בשידור, אתם אחים.
בצלאל, כולנו תלמידיו, אתה יודע את זה, זה לא יעזור, גם נגיד, גם לא נגיד את זה. אבל אני אומר, בנושא ישיבות, ישיבות שיש להם אפשרויות לנהל את כל אורח החיים שלהם בתוך המתחם, צריך
לתת
כולם להיכנס.
אנחנו חייבים לסיים. שיהיה בהצלחה.
שיהיה בהצלחה לכולם.
אורי בוסו, חבר הכנסת אורי.
תודה רבה.
תודה.
תודה.
היה לי לעונג יהודה, אני רוצה שתבוא גם שבוע הבא.
תשמע, היה קשה לי מאוד, אבל בדיעבד היה שווה כל דקה.
כן?
כן.
סגרנו ליום ראשון הבא?
בעזרת השם.
נמצא כבר את הדרך, אולי נפגש באמצע הדרך, אתה יודע, באמצעים הטכנולוגיים.
אי אפשר יום אחר חוץ מיום ראשון.
בוא נעשה באיזשהו קמפוס של ישיבות. אין ישיבות עכשיו. בוא נעצר משהו.
זה למה אני מתגעגע?
נו. לסימפוזיונים. וואי, איך שזה חסר השנה.
וואי, זה חסר לי.
אבל יכול להיות שאנחנו כאן בכלך הולכים לעשות את זה השבוע. וזה יהיה מעניין.
אז אני בא.
אז אתה בא טוב, אנחנו נדבר על זה עוד מעט, ויהיה לנו כאן בין הזמנים מאוד מעניינים בשידורים שלנו, תעקבו כל היום עד מאוחר בלילה.
אני רוצה סימפוזיון, חסר לי.
חסר לך, אתה צריך את הבחורים מולך, אבל...
מולי, כן.
זה, לך תדבר עם גרוטו.
נעשה להם זומים.
מצאת לך. תודה לך, יהודה אבידן, תודה לכם שהייתם איתנו, תודה לאסתי פלד, דבי גדלוביץ', ישי נוימן, שיהיה לכולנו בוקר טוב. ניפגש כאן בדקה לשמונה מחר עם אורח נוסף למחר בבוקר. להתראות.
כל טוב.
את היוקרה רואים כבר מרחוק, מקרוב רואים שזה עינית. רק בעינית מומחים מהשורה הראשונה בהתאמת משקפי מולטיפוקל באיכות הטובה ביותר וליווי צמוד עד להסתגלות מלאה. עינית, עינית, רואים בעין מקצועית. מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד
תצאו באזור. לקחתי כמה הלוואות וההחזר החודשי גומר אותי.
יש לך דירה? תעשה איחוד הלוואות ותקטין את ההחזר החודשי.
חייגו עוד היום, כוכבית 2930, והמומחים של חברת מאושרים יאחדו את כל ההלוואות להלוואה אחת בריבית נמוכה ובהחזר חודשי נוח במיוחד. אז אם יש בבעלוכם נכס, אל תגידו הלוואות, תגידו הלוואה.
מאושרים.
כוכבית 2930.
מחשבים ביום ההולדת של מחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לא חייבים לחיות עם חרדה, צריך לטפל בה, וכמה שיותר מוקדם, יותר טוב, כדי למנוע הידרדרות. אם אתם סובלים מחרדה וחשים פחד וחוסר שקט פיזי ונפשי, אל תתייאשו. יש פתרון. שמי דוקטור נתנאל, מנהלת מרכז לשיפור תפקודי המוח Alpha Brain Center, ואני רוצה לספר לכם על טיפול שיעזור לכם להיפטר מחרדה. אחת ולתמיד, אימון מוחי בשיטת הנוירו פידבק, טיפול שהוכח מדעית ומחקרית, ויש לזה סיבה פשוטה. כשאנחנו בחרדה, הפעילות המוחית שלנו לא מתפקדת בצורה מיטבית, והפתרון הוא לאמן את המוח, לשפר את התפקוד שלו, ולהתחיל לחיות בלי חרדות.
הפינה הוגשה באדיבות Alpha Brain Center, המרכז לשיפור תפקודי המוח, כוכבית 6252.
מיד, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
כולנו עם כוחה.
חדשות כל חי, השעה 9.
בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. החל מ...